שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף ע"ה במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 4 שורות לפני סוף העמוד הקודם, והשיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הסוגיה של אתמול לגבי הכשרת גת. החלק השני מובא כאן רק בדרך אגב לגבי טומאה בגת, וחלק השלישי עוסק בטבילת כלים. נתחיל בחלק הראשון. אתמול התחלנו לדבר על הכשרת גת מיי נסך, זה בעצם המשך של הסוגיה בדף למד ג', שם דיברנו על הכשרת כלים מיי נסך, כשהעיקרון המשותף של שני הדפים זה שיי נסך, למרות שהוא צונן, בכל זאת כיוון שמדובר ביין וזה דבר חריף, הוא נבלע בקלות, או כי יש זפת על הכלים אז הוא גם כן נבלע בקלות, לכן יש מצבים שבהם לא מספיק הדחה פשוטה במים, מה שבדרך כלל מספיק בצונן, אלא צריך הכשרה יותר רצינית. מה זאת אותה הכשרה יותר רצינית? יש שתי רמות של הכשרה כזאת, ובסך הכל עם ההכשרה הבסיסית יש שלוש רמות של הכשרה. הכשרה הכי פשוטה זה הדחה פשוטה במים. דרגה שנייה של הכשרה זה ניגוב, שעוד מעט נסביר מה זה, ושאתמול אמרנו שלפחות בגת של אבן ככה מכשירים את הגת. ובדרגה השלישית יש אוסף של שיטות שמועילות, בדף למד ג' ראינו כמה שיטות, אפשר לישן, כלומר לחכות י' ב' חודש, אפשר למלא ולרוקן מים במשך שלושה ימים, אפשר לשים ציר דגים, אלה השיטות שהזכרנו בדף למד ג' ואת חלקם הזכרנו גם אתמול וחלקם גם נזכיר היום. אז אלה שלושת הדרגות של הכשרת כלים שהיה בהם יהיה נסך צונן, ועכשיו בחלק הראשון של השיעור נדבר על הדרגות האלו ונראה בעניין איזה שתי סוגיות. בסוגיה הראשונה נדבר על הדרגה השנייה ונסביר מה זה ניגוב, ובסוגיה השלישית נראה סוגים שונים של כלים ונראה איזה דרגה של הכשרה הם צריכים. אז מה זה אותו ניגוב שאיתו מכשירים את הגת? אז בהתחלה הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לרבה בר בר חנה, שאחד אומר שניגוב זה עם מים ואחד אומר שניגוב זה עם אפר, אבל הגמרא מיד מסבירה שבאמת הם לא נחלקו, ושניהם מסכימים שניגוב זה גם עם מים וגם עם אפר. אז זה נתון ראשון, שניגוב זה עם מים ואפר, האפר מגרד את הכלי וככה מוציא את היין הבלוע, והסיבה שרב הזכיר קודם מים ורבה בר בר חנה הזכיר קודם יין, זה כי רב דיבר על גת יבשה שצריך קודם לשים מים, ורבה בר בר חנה דיבר על גת רטובה שאז לא צריך קודם להרטיב ביין, אלא אפשר לשים מיד את האפר. זאת החלוקה הבסיסית בין גת יבשה לגת רטובה, אבל עכשיו הגמרא מפרטת הרבה יותר ומביאה מחלוקת בין רב לשמואל איך בדיוק עשו את אותו ניגוב, ויש גם שתי גרסאות של סורה ושל הפומפדיטה מה בדיוק הייתה המחלוקת אם בכלל, אבל לפני שנראה את כל זה נסביר קודם כל לגבי מה כולם מסכימים ואז נראה מה המחלוקת. כולם מסכימים שבשביל שהאפר יהיה מועיל צריך שלפני זה הגת תהיה רטובה, אז אם היא כבר רטובה זה בסדר, אפשר מיד לשים אפר, ואם היא לא רטובה צריך קודם כל לשים מים לפני זה, זה נתון ראשון. נתון שני שכולם מסכימים עליו זה שבסוף התהליך צריך לשים מים כי אי אפשר להשאיר את הגת עם אפר, אבל אנחנו נראה שכיוון שמדובר במים שהם רק בשביל להוריד את האפר מהגת, אז יכול להיות שאנחנו לא סופרים את זה כשאנחנו אומרים מה צריך. עד כאן הדברים שכולם מסכימים עליהם, ועכשיו נראה במה יש מחלוקת. לפי סורה יש מחלוקת בין רב לשמואל כמה פעמים צריך לשים אפר. לפי רב מספיק אפר פעם אחת, ולפי שמואל צריך פעמיים. לעומת זאת, לפי פומפדיטה, גם רב וגם שמואל מסכימים שצריך פעמיים אפר. זה באופן כללי, ועכשיו נפרט את זה יותר. אז כאמור, לפי סורה, רב אומר שמספיק אפר פעם אחת, ושמואל אומר פעמיים. ממילא זה הולך כך, אם הגת כבר רטובה, אז לא צריך להתחיל במים, כי זה כבר רטוב, לכן שמים אפר פעם אחת, ואז שמים מים בשביל להוריד את האפר, כלומר בעצם עושים שתי פעולות, לכן רב קורא לזה טרטי, זה בגת שהיא כבר רטובה. לעומת זאת, בגת יבשה עושים אותו דבר, רק לפני הכל שמים גם מים בשביל להרטיב בהתחלה, ממילא יש פה מים, אפר, מים, אז יש פה שלוש פעולות, לכן זה נקרא תלת. זה דעת רב ששמים אפר פעם אחת וצריך שיהיה רטוב לפני ואחרי. שמול לעומת זאת אומר שצריך פעמיים אפר, ממילא בסוף התהליך הוא מוסיף עוד פעם אפר ועוד פעמיים בשביל להוריד את האפר. ממילא ברטוב זה יוצא ששמים אפר מים, אפר מים, וביבש זה יוצא ששמים מים, ואז אפר מים, אפר מים. זה דעת שמואל, ויוצא שברטוב לכאורה יש 4 פעולות, וביבש יש 5 פעולות, אבל כיוון שהמים האחרונים זה רק בשביל להוריד את האפר, לכן שמואל הסופר אותו, לכן הוא אומר שזה 3 ו-4 פעולות. עד כאן התיאור של סורה למחלוקת, כששוב לפי רב ברטוב צריך 2 פעולות וביבש 3, לפי שמואל מוסיפים עוד 2 פעולות לכל צד, לכן ברטוב 4 וביבש 5, אבל כיוון שהוא לא סופר את הפעולה האחרונה, אז הוא קורא לזה 3 ו-4. כך למדו בסורה. לעומת זאת בפומפדיטה אמרו שבכלל אין מחלוקת בין רב לשמואל, אלא גם רב מסכים לשמואל שצריך פעמיים אפר, ממילא ברטוב יש 4 פעולות וביבש יש 5 פעולות, וההבדל היחיד שיש בין רב לשמואל זה לא הבדל מעשי במספר הפעולות, אלא פשוט הבדל טכני איך לקרוא למספר הזה, האם מחשבים במספר הזה את השטיפה האחרונה? לפי פומפדיטה רב לא מחשיב את הספירה האחרונה, לכן הוא קורא לזה 3 פעולות ו-4 פעולות, ואילו שמואל כן מחשיב, לכן הוא קורא לזה 4 פעולות ו-5 פעולות, אבל באמת אין שום הבדל ביניהם. עד כאן התיאור של המחלוקת, נסכם את זה עוד פעם בסוף השיעור, וגם כדאי לראות את הטבלה שיש באתר. בזה סיימנו את הסוגיה הראשונה בתוך החלק הראשון של השיעור, והבנו מה זה ניגוב, ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה השנייה, שזה בערך ברבע העליון של עמוד א', ונדבר על כלים שונים שיש בגת, ונראה איזה רמת הכשרה הם צריכים, כששוב יש שלוש רמות של הכשרה, הדחה פשוטה, ניגוב, והרמה השלישית שכאמור, וגם נראה את זה עכשיו, יש בה כמה אפשרויות. בסוגיה הזאת נראה שני מקורות, מקור ראשון זה ברייטה ומקור שני זה מימרה של רב יהודה. כשאת הסוגיה אנחנו מתחילים עם שאלה ששאלו את רבי אבאו לגבי כלים שנקראים גורגי, כשלפי רשי זה מקביל למה שנקרא הקלין, שזה חבלים שהיו קושרים איתם את הענבים בשביל שלא יזוזו כשדורכים אותם בגת. אז שאלו את רבי אבאו איך מכשירים אותם, ורבי אבאו אומר להם שזה כתוב בברייטה, ואז הגמרא מביאה את הברייטה שמפרטת גם לגביהם וגם לגבי עוד סוגים של כלים, ובסך הכל נראה בברייטה דוגמאות לכלים בכל שלושת הרמות. ברמה התחתונה, כלומר הדחה פשוטה, יש כלים שבאים במגע מאוד קצר עם היין, וזה הדפים, כלומר הקורות שאיתם מוחצים את הענבים, העדשים שלפי הרח מדובר באיזשהו כלי קיבול היין ושמים שם את היין רק לזמן קצר, והלולבין שזה מטטה שעושים מעצי דקלים בשביל לנקות את הענבים בגת, בכל הדברים האלו מספיקה הדחה פשוטה. הרמה השנייה זה באמת העקלים שעליהם שאלו את רבי אבאו, אבל דווקא כשמסויים מנצרים, כלומר ענפים, או מבצבוץ, שלפי רשי זה קנבוס, שזה משהו שדומה לפשטן, הם ברמה התחתונה, כלומר שצריך ניגוב במים ואפר. הרמה השלישית זה הקלין כאלה שמסויים לא מנצרים או בצבוץ, אלא משיפה או גמי, שזה סוג של קני סוף. עכשיו איך מכשירים ברמה השלישית? הברייתא מביאה כאן שלוש שיטות, שתיים מהם כבר היינו בדף למד ג' והזכרנו אתמול, ושיטה נוספת היא שיטה שעוד לא הכרנו, אבל נראה שהעיקרון שלה היא אותו עיקרון כמו השיטות שכבר ראינו, כמו המילוי והריקון של המים. אז מה השיטות? תנקמה אצלנו אומר שצריך לחכות י' ב' חודש, רבן שמעון גמליאל מסכים עקרונית, אבל הוא אומר לא צריך בדיוק י' ב' חודש, אלא צריך לחכות לעונה הבאה של הדריכה בגת, זה יכול לצאת קצת יותר או קצת פחות מי' ב' חודש, תלוי בהבשלה של הענבים, בכל אופן זאת השיטה הראשונה. מי שרוצה שיטות מהירות יותר, אז רבי יוסי אומר שכמובן אפשר להגעיל במים רותחים, ורשבג משום רבי יוסי אומר שיטה שלישית אפשר לשים את הכלים האלו במים זורמים חזקים במשך 12 שעות, זה נקרא עונה, שכאמור נראה שזה אותו עיקרון של המילוי והריקון של המים, רק ששם זה כלי קיבול לכן אפשר למלא, וכאן לא מדובר על כלי קיבול לכן צריך לשים במים זורמים. אגב, הגמרא אומרת שבאביב ובסתיו 12 שעות יוצאות בדיוק יום שלם ולילה שלם, בחורף זה יוצא יום שלם ועוד כמה שעות מהלילה, ובקיץ זה יוצא לילה שלם ועוד כמה שעות מהיום, בכל אופן צריך 12 שעות במים זורמים. אז אלה היו שלושת השיטות לכלים שנמצאים ברמה השלישית, או לחכות י' ב' חודש, או להגיל במים רותחים, או לשים במשך 12 שעות במים זורמים. עד כאן המקור הראשון בנושא, ועכשיו אנחנו 4 שורות לפני סוף עמוד א', נראה את המקור השני, וזה מימרה של רב יהודה. רב יהודה מדבר על שני סוגים של כלים, ולגבי שני הוא אומר שרמת ההכשרה שהם צריכים תלויה בחומר שממנו הם עשויים. הכלי הראשון שהוא מדבר עליו זה חבקי, שזה סקים שאיתם מסננים את היין, אז הוא אומר שההכשרה תלויה ממה זה מורכב. אם זה מורכב משיער אדם אז מספיק הדחה כי זה לא בולע כלום, אם מצמר זה ברמה השנייה, כלומר צריך ניגוב, ואם מקוטנה זה ברמה השלישית וצריך י' ב' חודש. הכלי השני שהוא מדבר עליו זה דקולי וחלטה, שזה סלים ומסננות, וגם כאן הוא אומר שזה תלוי ממה זה עשוי. אם זה מחוטי דקל זה ברמה הראשונה, אם זה מצפתא שזה קני סוף זה ברמה השנייה, וגם כאן אם זה מקוטנה זה ברמה השלישית. בזה הגענו לשורה השנייה בעמוד ב', סיימנו את הסוגיה השנייה בחלק הראשון של השיעור, שבחלק הזה דיברנו על שלושת הרמות של ההכשרה, הסברנו מה זה ניגוב, וראינו לגבי כלים שונים איזה רמת הכשרה הם צריכים, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, שכאמור זה מאוד קצר וזה מובא כאן רק בדרך אגב. החלק הזה עוסק באדם תמה שנוגע באשכול ענבים בגת. ולמה זה מובא כאן? כי מקודם בברייתא שהזכרנו לגבי הכשרת הכלים השונים של הגת, לא ציינו את זה, אבל באמת, הברייתא לא דיברה על הכשרה מיין נסך, אלא על הכשרה מיין תמה. ממילא, כיוון שכבר הזכרנו גת שיש בה יין תמה, הגמרא מזכירה עוד מחלוקת לגבי גת שגם היא קשורה לתומה. המחלוקת היא לגבי מקרה שיש אשכולות של ענבים ויין בגת, ובא אדם עם הארץ שחזל גזרו עליו שהוא תמיד נחשב כאב התומה, ונגע באחד מאשכולות הענבים, והשאלה היא האם רק אותו אשכול וכל מה שנוגע בו ממש תמה, או שגם שאר האשכולות בגת נטמאים בגלל הנוזל של היין שמחבר ביניהם. אז בעניין הזה יש מחלוקת בין רבי לרבי חייא, והגמרא בסוף מסיקה שבאמת זה לא מתמא את כל השאר, אלא רק את האשכולות שנוגעים באותו אשכול. עכשיו, הגמרא מקשה על זה ממקרה דומה לגבי זיתים, ששם כשיש נוזל שמחבר בין הזיתים, אז זה כן מטמא את הכל, כי הנוזל מחבר, והגמרא עונה שיש הבדל בזיתים, אין שום דבר שמבדיל בין הזיתים, יש רק את הנוזל. לעומת זאת אצלנו יש את האשכולות של הענבים באמצע, שזה סוג של חציצה, ולכן זה לא מטמא את הכל, אלא רק את מה שהוא נגע בו. עד כאן הסוגיה השנייה, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב'. המשנה הזאת, שהיא המשנה האחרונה במסכת, עוסקת באיך מכשירים סוגים שונים של כלים. אבל היום לא נלמד את המשנה עצמה, שהיא מדברת על הכשרת כלים, אלא נקפוץ ישר לגמרא שהיא מוסיפה שמעבר לצורך להכשיר כלים של גויים, יש גם דין נוסף שצריך גם להטביל כלים של גויים, ומעכשיו ועד סוף השיעור נדבר על דיני הטבלת כלים. אנחנו נחלק את הסוגיה הזאת של טבילת כלים לשלושה שלבים. השלב הראשון זה לגבי המקור, השלב השני זה לגבי הסוג והמצב של הכלי, והשלב השני זה לגבי החומר שהכלי עשוי ממנו. אז לגבי המקור, אנחנו לומדים את זה מאותו פסוק שממנו גם לומדים את הצורך להכשיר כלים, וזה מהפסוק במדבר למד א' שמדבר על הכשרת הכלים שתפסו במלחמת מדיין. שם כתוב שמעבר לעצם ההכשרה צריך גם לטבול את הכלים במים. איפה רואים את זה? כתוב שם כל דבר אשר יבוא ואש תעבירו ואש. זה מדבר על ליבון, ומכאן אנחנו לומדים שתמיד מכשירים בצורה שבה משתמשים בכלי, אבל מיד אחרי זה כתוב ותהר אך במי נידה יתחתה. מה זה ותהר אך במי נידה יתחתה? הרי הנושא כאן זה בכלל לא טומאה וטהרה אלא הכשרה מייסורים. אלא שלומדת הגמרא שמעבר להכשרה מהייסורים צריך גם לטהר. איך מטהרים? טובלים במקווה. אז זה המקור, ועכשיו נפרט מה לומדים מכל מילה ומילה. אז מבטהר בהתחלה לומדים את עצם הדין שצריך לטבול, ומזה שכתוב במי נידה לומדים שלא מספיק סתם לטבול את זה באיזה מקווה קטן, אלא צריך מקווה רגיל של 40 סאה, כמו שגם נידה טובלת ב-40 סאה. זה מה שהגמרא אומרת בהתחלה, אבל עכשיו אם כבר כתוב במי נידה, לכאורה כבר לא צריך את המילה וטהר. מסבירה הגמרא שזה בא ללמד שבניגוד לנידה שהיא לא טהורה עד שיהיה לה הרב שמש, כלומר עד הלילה, בכלים טובלים אותם והם טהורים מיד. ומילה נוספת מהמילה אך במי נידה התחתה, אנחנו לומדים שזה בא למעט שבניגוד לנידה שמחכה 7 ימים ורק אז היא טובלת בכלים, אפשר להטביל אותה מיד. אז זה עד כאן לגבי המקור, ועכשיו השלב השני זה שנראה 3 מימרות של רב נחמן לגבי סוגים ומצבים שונים של כלים, מתי צריך טבילה ומתי לא. אנחנו נמצאים קצת אחרי אמצע עמוד ב', הרב נחמן מחדש שזה לאו דווקא בכלים שהגויים השתמשו בהם, אלא אפילו כלים חדשים של גויים צריך להטביל. הוא לומד את זה מסברה, כי הרי כלים משומשים ברגע שעשו להם ליבון, אז זה כמו כלי חדש, ובכל זאת התורה אומרת שצריך להטביל. אז מכאן שבכל כלי חדש צריך להטביל, זה דבר ראשון. דבר שני, אומר רב נחמן לרב ששת שזה דווקא בכלי סעודה ולא בכלים אחרים של הבית, כמו למשל מספריים. את זה הוא לומד מפשט הפסוקים, כי הרי בפשט מדובר בכלים של סעודה שמשתמשים בהם במים או באש, הרי במספריים לא משתמשים במים או אש. ודבר שלישי, שאומר רב נחמן שזה דווקא בכלים שהיהודי קנה, אבל אם הוא רק שאל אותם מהגויים, הוא לא צריך להטביל, הוא רק צריך להכשיר. לגבי כלים של גוי שממושכנים אצל יהודי, כלומר שיהודי הלווה כסף לגוי והגוי נתן לו כלי כמשכון והיהודי רוצה להשתמש בזה, אז אם הוא צריך להטביל את זה או לא? לגבי זה, הגמרא בשורה הצרה האחרונה מתלבטת ואין לה תשובה, ומר בר אבאשי מספר על אביו רב אשי שהוא כן הטביל כלי שהיה ממושכן אצלו, אבל הוא אומר שאולי זה דווקא שם, כי רב אשי הניח שהגוי לא יחזיר את החוב, וממילא המשכון באמת של רב אשי, אבל במצב רגיל של משכון, שסיכוי טוב שזה עוד יחזור ללווה, בזה אין לנו הכרעה האם צריך להטביל את זה או לא. אז זה לגבי 3 המימרות של רב נחמן לגבי הסוג או מצב הכלי, ועכשיו הנושא האחרון זה לגבי החומר שממנו עשוי הכלי. אנחנו לוקחים כמה שורות אחורה. הגמרא מזכירה בעניין הזה 4 סוגים של כלים. רבי יעקב אומר בשם רבי יוחנן שבכלי מדיין זה היה דווקא כלי מתכות, ולכן רק אותם צריך להטביל. רב אשי מרחיב את זה לכלי זכוכית, כי הם דומים לכלי מתכות, כי אפשר להתיך אותם ולהרכיב כלי חדש. אז כלי מתכות וזכוכית, כן. לעומת זאת, מנה דמרדה, כלומר כלי אדמה או חרס, אותם לא צריך להטביל. ולגבי מצב הביניים, שזה כלי קוניה, שזה כלי חרס מבפנים, אבל מתכת מבחוץ, לגבי זה הגמרא מביאה מחלוקת בין רווחה לרבינה, ומסיקה שכן צריך להטביל אותם. ובזה הגענו לשורה השלישית, בשורות הרחבות מעמוד ב', נסיים כאן ונחזור על מה שראינו היום. הנושא הראשון היה מה זה ניגוב, שאיתו מכשירים את הגת. אמרנו שעושים את זה באפר ומים, אבל אמרנו שלפי סורה יש מחלוקת בין רב לשמואל. לפי רב מספיק אפר פעם אחת, ולפי שמואל צריך פעמיים אפר. לפי שניהם צריך שזה יהיה רטוב לפני ומים אחרי, כך שיוצא שלפי רב, אם זה כבר רטוב, מספיק אפר ואז מים, אם זה יבש, צריך מים, אפר, מים. לפי שמואל, לעומת זאת, צריך להוסיף 2 פעולות, אם זה רטוב, צריך אפר, מים, אפר, מים, אם זה יבש, צריך מים, ואז אפר, מים, אפר, מים. בפומפדיטה אמרו שכולם מסכימים ממה שעכשיו אמרנו בשמואל, הם רק נחלקו איך לקרוא לזה, האם לקרוא לזה 3 ו-4 פעולות או 4 ו-5 פעולות. זה היה הסוגיה הראשונה. בסוגיה השנייה ראינו כלים שונים ואמרנו איזה דרגה של הכשרה הם צריכים. כשדיברנו על שלוש רמות של הכשרה, הרמה הבסיסית זה הדחה במים, הרמה השנייה זה ניגוב, שעל זה דיברנו עכשיו, וברמה השלישית ראינו שלוש אפשרויות, או לחכות י' ב' חודש, או להגיל במים, או לשים במים זורמים. אחר כך ראינו בדרך אגב, לגבי אדם תמה שנוגע באשכול הבגת, האם זה רק מתמה את מה שנוגע באותו אשכול, או את כל הענבים בגת, הכנו שזה מתמה רק את מה שנוגע, ובחלק האחרון של השיעור דיברנו על דיני טבילת כלים, הבאנו את המקור לזה, מכל דבר אשר יבוא ואש תעבירו ואש ותהר אך במי נידה התחתה. ראינו שלוש מימרות של רב נחמן, שזה גם בכלים חדשים, אבל זה רק בכלי סעודה, וזה רק בכלים שהוא קנה מהגוי ולא שאל ממנו, לגבי כלים ומושקנים מהגוי התלבטנו. לגבי החומר שממנו עשוי הכלי, אמרנו שבכלי מתכת וכלי זכוכית צריך, בכלי אדמה כמו חרס לא צריך, בכלים שמבפנים חרס ומבחוץ עופרת יש מחלוקת, ולהלכה כן צריך כל טוב.